מוקלט,
ברור לך, כן? אצלי. זהו, אני עצרתי את ההקלטה בשביל זה. אהלן. פרשת ויקרא. באמת חלק ניכר מספר ויקרא זה עבודה במקדש. זה קורבנות, זה טהרה, זה... דברים שבית לרובנו, מי שלא לומד ונכנס לעניין, לרובנו באמת יותר נשאר להבין את זה מצד מצד הנפש או מצד זה לא מאוד מאוד רלוונטי לנו היום, אבל ההנחת יסוד בספרים של החסידות זה שהתורה היא תמיד נכונה בכל אדם ובכל זמן, אז גם אם אין לך בפועל את העבודה הזאת של הקורבנות, אז יש לך בכל אופן משהו שדומה לזה, ואז אתה, אם אתה יכול גם ללמוד ממש את הפרטים של העניין, ואחרי זה לשאוב מזה בכל זאת מה זה שייך אליך. ואני חושב, דיברנו מזה באחד השיעורים של נושא של קורבנות, דווקא זה טוב ללמוד את זה, כדי להבחין בין קורבן לקורבן של... קורבן של עבודה זרה, שזה דברים דומים. בכלל דיברנו שבתוך העולם של עבודת השם יש תמיד תאומים שנראים זהים אבל הם לא זהים. יש אהבה, יש התחפושת של אהבה, יש את הדין, יש את התחפושת של הדין, יש קורבן, יש תחפושת של קורבן. והכוח המדמה הוא מבלבל ביניהם. זאת אומרת הוא גורם לך שזה ייראה כמו זה וזה ייראה כמו זה. למשל לשים גבול, לשים גבול. בסדר? אז יש לשים גבול מצד הקדושה, ויש לשים גבול לא מצד הקדושה. יש נתינה, יש נתינה מצד הקדושה, יש נתינה לא מצד הקדושה. כל השתיק זה להבחין. אז גם בתחום של הקורבנות זה דבר שכל אחד חי באיזשהו אופן את העולם של הקורבנות. אבל כדאי לבדוק אם אנחנו חיים את זה מהצד המתוקן של זה או מהצד הלא מתוקן של זה. כי יש, גם כשהתחלתי ללמוד קצת מסכת עבודה זרה, זה מאוד מעניין לראות שכמעט כל דבר שנמצא אצלנו, יש גם בתוך העבודה זרה איזה אלמנט דומה. חלק זה בגלל שבאמת אנחנו עושים דברים דומים, וחלק זה כי יש את אותו מהלך, אבל שהוא מכוון למקום אחר. בסדר? התמסרות, שקט, אש, שמחה, זה הכל. ובשבילנו זה מאוד רחוק, אבל חז"ל השקיעו הרבה, וגם בתורה עסוקה הרבה, בשביל לעזור לך להבחין, ושלא תעשה את זה דומה מדי, שלא תתחיל להתבלבל. ואתה יכול להבין שאם הם יתעקשו לעשות הרבה הבחנות, זה סימן שזה די דומה. עקבתם מה אמרתי? אם כל כך מתעקשים, זה לא ייראה דומה, זאת אומרת שאם אתה לא עושה את כל התוספות האלה, אז זה נראה די דומה. זה מבלבל. מסתבר שזה מבלבל. ואנחנו עושים לעצמנו מלאכה קלה, אם אנחנו אומרים שטוב, אצלהם זה זה, ואצלנו... זה לא כזה ברור. עד רבה, אם אתה כל כך ברור לך שזה לא דומה בכלל, אז בטוח שאתה טועה. כמו שאנחנו שואלים בלימוד ימים, המורה שלי אומר שכש... אתה אומר לבן אדם, השאלה אם אתה קרוב או רחוק. אז אם בן אדם לא יודע אם הוא קרוב או רחוק, זה סימן שרוב הזמן הוא רחוק. זה כמעט סימן מובטח. אם אתה לא יודע להגיד, אז סימן רוב הזמן אתה רחוק.
שקרובים יודעים בעצם.
כן, ויש לך קרבה, אז אתה גם יודע להבחין. אם אתה לא יודע על מה מדובר, בכלל זה. לא, בסדר, לא סמנטית. סמנטית אם נסביר לך, אבל... אז בהקשר הזה, שאם אתה לא יודע שזה דומה, הקורבנות ההם והקורבנות שלך, אז סימן שרוב הזמן אתה מתבלבל. אז קורבן, גם כן, זה מילה שהתלבש עליה. זאת אומרת, אל תהיה קורבן, נכון? זה לא מילה כזאת שעושה לך לבד מהסגפנים שבינינו, זה לא מילה שעושה חשק. קורבן, זה לא, אתה אומר, וואי, הגענו לפרשת הקורבנות, זה... טוב, פרשת הקורבנות, צריך להקריב. אולי אפשר בין היתר לקשר את זה למושג של ויתור. כן? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שפע בעולם. ורוצים אשלג קצת, נגיד קצת הקדמה לאשלג. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת להיטיב לנבריו. מה שהוא רוצה זה לתת לנו שפע. כמה? אין סוף. ולכן, כדי לתת לנו שפע, הוא רוצה שאנחנו נהיה מאוד מבסוטים לקבל שפע, ורוצים לקבל שפע. אלא מה? כשאנחנו רוצים לקבל שפע, אז המערכת שלנו יש לנו נטייה להפך את השפע הזה לפשע. זאת אומרת, שהשפע הזה במקום להרים אותנו ולקרב אותנו, ירחיק אותנו. אז החידה שאנחנו ניצבים בפניה, איך לקבל את כל השפע שהבורר רוצה לתת, בלי שנתרחק על ידי השפע הזה. איך אני אהיה עשירה, ואני לא יהפוך על ידי זה לקמצנית ואגואיסטית. אבל לא שאני לא רוצה להיות עשירה. אני צריכה לכוון את עצמי לשאלה, שהשאלה הפנימית שלי, איך אני אהיה עשירה ושמחה. נכון? כידוע שעדיף להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה. נכון? אז השאלה איך אני אהיה עשירה ובריאה ולא ענייה וחולה. אוקיי? אז זה השפע שהוא רוצה לתת לנו. חלק מהמהלך של נתינת השפע בצורה מתוקנת, הוא יכולת שלי לוותר על חלקו. יש ויתור על השפע. אבל זה לא שיטה. זה טקטיקה, לא אסטרטגיה. אני לא מחפש שלא יהיה לי שפע. אני מחפש שיהיה לי שפע ולקבל אותו בצורה מתוקנת, וחלק מקבלה מתוקנת של השפע זה כל מיני בירורים ותיקונים שחלקם נעשים על ידי ויתור, ובהקשר שלנו פה גם קורבן. כשאני לוקח משהו ומשלח אותו. עכשיו, לפעמים יכול להיות שמתלווה למושג הזה של קורבן כל מיני דברים זרים. כגון שאני כבר מתחיל להפך את הסדר, שהחוויה שלי שהעיקר זה ויתור, למשל. שהעיקר זה האובדן. וזה מאוד מפתה. זה מאוד מפתה, כי יש אנרגיה חזקה ומפתה בוויתור. זה הרגשה חזקה. גם זה לא לאכול. יש בזה אקשן יותר מאשר לאכול. זה חזק כזה. אבל צריך לזכור שגם אם נכנסת לזה אפילו לשלושה ימים, לצורך העניין, שלא יתהפך לך הסדר, שהעיקר זה שתאכל. שתקבל שפע. זה הרב אשלג מדגיש את זה המון, הוא אומר, אל תשכח דבר אחד. קודם כל שיהיה לנו ברור לכולם שהמטרה זה נתינת שפע אינסופי. ואם כבר הבעיה של רוב האנשים, זה שאין להם רצון לקבל מספיק שפע. הם לא רוצים מספיק ליהנות, הם לא רוצים מספיק להיות שמחים, הם לא רוצים מספיק להתענג. אחרי זה הם הפכו לאידיאולוגיה, וכבר התחילו לחשוב שזה לא נעים להתענג, וזה לא כל כך יפה, ואולי אפילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, וכל מיני.
אנשים רוצים כבר
לא
לקבל
ולהנות. אני, רוב האנשים שאני מסתכל על זה,
אפילו נהנתנות, זה הקטע של
המחאה
של
התורת המערבית. בלימוד שלנו, השאלה קודם כל, אם זאת הסכנה שלי. אם היו יושבים פה חבורת נהנתנים בשיעור, אז אולי הייתי צריך להעביר שיעור אחר. ככה רצה הגורל, זה היה כמה פעמים שהגיעו אליי קצת נהנתנים, אבל בדרך כלל
מישהו אחד שהיה כזה. זוכר איזה שיעור שכל השיעורים שלך היה מישהו אחד שהיה כזה.
כן, משהו כזה.
נהנתן איתי, כן. שלא היה צריך להגיד קצת.
אז כל אחד צריך לבדוק את עצמו, מה הבירור שלו. סבא שלי זכרונו לברכה אמר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, לא שיראת חטא, יראת חטאו, שהוא יודע מה החטא האופייני שלו. אז אם אתה יודע את זה, אז אתה תהיה בכיוון, אתה מודע לסטייה שלך. וגם אנשים שהם בנהנתנות, ביחס לשפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, הם לא רוצים עוד כלום. זאת אומרת, הם מסתפקים בחיות מינימליסטית, מסקי וכמה בירות, ואפילו מכמה אלפי דולרים, זה כלום ביחס לשפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אני צריך להדגיש את זה המון, כי אנשים לא קולטים. קדושה זה חיות אינסופית. וזה שאנחנו בריב, כן, לא, עבודה, לא עבודה, זה בגלל שאנחנו לא תואמים את החיות. הרב אשלג יש לו דיבורים מזה הרבה, הוא אומר, אם אתה תתאם פעם אחת חיים אמיתיים, אתה כבר תפסיק לריב אם זה כדאי או לא כדאי לידי זה. אתה, הרב קוק גם כותב על זה, שרוב הסרט של אנשים עם הקדושה זה כי הם תופסים וחווים שהקדושה היא הולכת לקחת מהם את החיות ולקחת מהם את החופש.
את החופש, זה
כן. הכל. עכשיו, זה גם קורה להרבה אנשים באמת.
שהחיות,
שהם מנסים את זה
ותיקח מהם את החופש גם? לא, שהקדושה תיקח את החיות ותיקח את החופש. שכאילו קדושה זה יפה, אבל זה דורש ממני ויתור, קורבן. לא תופסים שקדושה רוצה לתת לי אינסוף חיות. חיות ממשית, לא תיאורטית, לא ככה. חיות, ממש. חיות, שמחה, אתה תהיה מפוג. רוקד, שאחרי זה כשיציעו לך את החיות הזולה והזרזיפית שיש במרדף אחרי הזה, אתה תצחק, אתה תגיד, אתה מציע לי אוכל של חזירים. כאילו, מה אתה... זה כאתגר לוותר על זה? מי רוצה את זה? פוי, כאילו, מה אתה... זה לא פיתוי בכלל. זה המהלך, ואז זה כשבצד של החסידות, בעיקר הדגש הוא לחפש, במקום לריב עם הצורך שלך בחיות הנפולה, תמצא חיות. לבד אתה תפסיק לריב עם כל העסק הזה של החיות הנפולה. כאילו כשיהיה לך מקום, אתה תרגיש טוב עם עצמך, אז להיות מסכן וקורבני וזה וזה, זה כאילו מי רוצה את החיות הזאת? אבל אם אין לך כלום, אז אתה מחיה את עצמך עם כל מיני חיות תחליפית כזאת, שהיא לא... אז אני אומר, העיקר להבין, אתה רוצה לתת לי מלא חיות. עכשיו, הקושייה היא למה קורבן? זה צריך להיות השאלה שלנו. למה אתה רוצה בכלל שאני אוותר על משהו? לא שזה יהיה לך מובן מאליו שקדושה שווה לוותר. זה לא... אז בסדר, אז יש לנו את המושג של, בכל אופן, למרות הכל, המושג של, של, של קורבן, שזה לשחרר, לנקות, לטהר, ואפילו גם לתת ולוותר על חלקים מהרכוש שלנו, או מעצמנו גם. למשל, אם תראו רגע בעמוד ה', מה שאומרים בתחילת התפילה, קורבנות וקטורת. זה בחינת שבירת וביטול העבודה זרה של תאוות ממון על ידי הצדקה. שהוא רוח נדיבה. כי הקורבנות הם בחינת צדקה. כי היא בחינת רוח נדיבה. אז בהכללה, כן, הוא אומר, הנושא של קורבנות זה אתה לוקח משהו מהרכוש שלך ואתה מוותר עליו. אז זה מתקן את העבודה זרה של תאוות ממון.
משהו מהאגו
שלי, למשל. זה שבא לי לחוץ
ואני לא, זה גם
של קורבן. נכון. כן. כן, אז באמת, שזה ממש אתה, והנפש שלך מלובשת בזה. אז זה הנקודה של, והעיקר לכן, או גם במצוות, או גם בזה, להוציא כסף. להוציא כסף על זה. בן אדם יכול להוציא על סלט בבית קפה 50 שקל, אבל... כשהוא יצטרך לתת לאיזו מטרה של צדקה, היד שלו ננעלת. אותם 50 שקל הרבה יותר קשה להוציא אותם על צדקה מאשר על סלט. למה? ככה. זה, אז זה את ההרגל הזה. למשל, בפורים, זה כדאי, זה נחמד. כן, אז המתנות לאביונים זה בשביל שיהיה להם סעודת פורים. אז אני אומר, כל אחד לפי היכולת שלו, אבל זה, המינימום זה שווה ערך בערך של מנת פלאפל לשני אביונים. אבל היה ראוי ש... תפנק אותם בסעודה כמו שאתה מפנק את עצמך. זאת אומרת, אם אתה שם 200 שקל על הסעודה שלך, אז תשים גם להם.
לכל אחד.
לא, תתחיל לשניהם. כי אם בסעודה שלך גם כן, אתה אוכל פה כמה חבר'ה, אז שמת 200, אתה רוצה דווקא לזה, ציב כפו, למה לא? אבל לא, בנחמדות, לא באלימות, שלא יהיה קורבנות באלימות. כי קורבן צריך לתפוס ככה, קורבן אמיתי הוא עושה חוויה של שמח. ואם הוא קורבן לא עושה חוויה של שמח, אז אולי אתה מקריב לעבודה זרה. עכשיו היא נושמת. בסדר? אז אני לא סתם אומר את זה. יש נקודה כזאת. אז זה לא, זה צריך להיות נעים, משמח. שחרור. אם לא, זה קורבן במאבק, זה כסח. כסח זה קורבנות של עבודה זרה, שאת אחד המצוות זה לא תתגודדו, שעבודה זרה יש להם חלק מהמנהג שלהם, זה כסח עצמי. מישהו מת, אז הם עושים לעצמם שריטות בבשר, וכסח עצמי, כסח עצמי זה תדר של עבודה זרה. הקורבן הזה, כי אמרנו, הכל הפואנטה שתקבל שפע. אז הקדוש ברוך הוא נחמד איתך, ואומר לך, בוא, אני אתן לך טיפ נפלא, איך לקבל את השפע בצורה מתוקנת, בוא תשחרר קצת דברים, אתה תראה איך זה משחרר אותך, איך זה נעים. כן? איזה, וואו, איזה כיף. בסדר? אז זה...
סוג של קונפליקט מסוים, שאולי לא כדאי לפתוח אותו, אבל מה לגבי עשיית המצוות, שכאילו מתוך שלא נשמע בא, תשמע, כאילו, אנחנו מחויבים למשל להניח תפילין. אבל יש כאלה שעכשיו עושים את זה בסוג של...
חיה.
עצב כזה, שעל הבוקר אני קם ואין לי כוח
לזה. מי זה יש כאלה?
בא לי עכשיו לשתות הקפה שלי, בא לי עכשיו זה.
לא יודע על מי אתה מדבר, לא בקיר כאלה אנשים.
גם שם צריך להגיד קורבן.
מה? את העצב שלי?
אם זה נקרא עבודה זרה, אני לא יודע.
לא, אז אני אומר...
קצת מבלבל, זה קצת...
כן, כן, עוד פעם. כי הרבה מהשאלה היא כזאת. אני חוזר לזה. אם היית תואם קצת חיות בתפילין, לא היית שואל שאלה ככה, היית שואל שאלה אחרת. אנחנו חווים שתפילין זה די בסה, וזה גונב לי את הזמן של הקפה שלי. אז עכשיו השאלה, איך אני עושה את זה, כאילו, בכל זאת, כזה. בסדר? זה צריך להיות מסריח לנו מלכתחילה. השאלה שאנחנו צריכים להתחיל לשאול אותנו זה, למה אני לא תואם את החיות האינסופית? איזה גושים של חסימות יש עליי, שאני בא במגע עם דבר כזה נפלא ומשמח, ואני בבסה. זה השאלה הראשונית שאני צריך לשאול. זה לא פשוט. ביום אחד לעשות את זה, אבל להבין את זה. אז גם אם אתה הולך לכיוון הזה של מצוות דווקא, וזה גם תשים את זה על העבודה ועל האישה והילדים, כבר הפכנו לשיטה את זה שהדברים הנכונים אני צריך לעשות אותם בוויתור. כן? זה אנחנו חיים של בחינת עבודה זרה. זאת אומרת שכל הדברים הטובים והיפים, אני חווה אותם כ... אני לא קורא קורבן, אבל זה קורבן לעבודה, כאילו, יפה, זה חשוב, אז זה בסה. השאלה שאני צריך לשאול את עצמי עוד פעם, מה קרה לי שכל העסק הזה נהיה אצלי כבד? זה מה שאני צריך לנקות מעצמי. למה אני יושב בארוחת ערב ואני לא שמח? מה קרה? אחר כך מה אני עושה? אני אומר, אני לא פותר את זה שאני לא שמח, עכשיו אני נלחם בעצמי כדי לעשות את זה בכוח, למרות שאני סובל. זה לא הבעיה, הבעיה היא למה אני סובל. זה השאלה. וזה הלב שלי בברסלב הדיבור, יש לך פשוט ערימות של אבנים בלב. יש אבנים בכליות, יש אבנים בלב. אז העיקר המיקוד שלנו צריך לנקות את האבנים בלב, ככה שכשאתה תשב בארוחת ערב, אתה תהיה מלא שמחה ואהבה, ואז כל העסק הזה של מלחמה בעצמך כדי לעשות דברים טובים, היא לא תהיה. אז זה, כן.
לא מספיק לך את זה, מה זה קורבנות היום?
אז אפשר להסביר את זה בכמה דרכים, אבל הסבר אחד שהסברנו למשל זה הממד של ויתורים על שפע. כשהמטרה המרכזית היא שיהיה לי שפע, אבל יש חלק מהעבודה שהוא ויתור על שפע, אבל צריך לתפוס אותו נכון, איך הוא א' משמח ומשחרר, והוא מאפשר את קבלת השפע בצורה מלאה, ושזה לא נהיה שיטה שוויתור על שפע, זה באמת הרוחניות האמיתית, ואני בגלל מה לעשות, כי אני לא יכול, אז אני קצת לוקח לעצמי שפע, אבל שהקדוש ברוך הוא, עיקר הרצון שלו שיהיה לך שפע. אז תתענג על השם, כן? כמו שדיברנו עכשיו, זה הפואנטה שתתענג. עכשיו, פה ושם צריך לעשות קצת רפואה בדיעבד לאנשים חולים, שהם צריכים קצת לטהר את עצמם מכל מיני דברים, כדי שהעונג יתקבל בטוב. הסברנו הסבר אחר במובן של קורבנות, זה ויתורים. בסדר? יש ממד של ויתורים בתוך המערכת של הקדושה. אבל הוויתורים כבר הפכו להיות לשיטה, והם הפכו להיות תחליף לעבודה האמיתית. שהעבודה האמיתית היא למה הדבר הטוב הזה הוא כזה סבל בשבילי. אז אני אומר לעצמי, לא. הרבה אנשים מבינים ככה עבודת השם. מה זה עבודת השם האמיתית? מה זה לשמה? זה שאני עושה את הקדושה ואני סובל. זה נקרא לשמה. כי אם אני נהנה, זה נקרא לא לשמה. זה הפוך. ברב אשלג למשל, זה המדד בדיוק ההפוך לזה. אם אתה סובל, זה סימן שאתה עושה לא לשמה. אם אתה נהנה, זה סימן שאתה עושה לשמה. הוא נותן את הדוגמה הזאת, אני חושב סיפרנו את זה פעם, זה שאחד נכנס לבית מלון, אז הסבל מביא את התיק שלו. עכשיו, הסבל בא עכשיו לקבל את הכסף, בלי התיק. אז האורח במלון אומר לו, אתה לא אוהבת את התיק שלי. הוא לא, איך אתה יודע? אין לי את התיק. אתה יודע איך אני יודע? כי אתה מזיע. אני הבאתי תיק קטן, לא יכול להיות שאתה מזיע אם אתה הבאת את התיק שלי, אז אני לא יודע בשביל מה הבאת את התיק, אבל לך תבקש ממנו כסף. אז הוא אומר ככה, זה אם יגעת, לא בי יגעת, יעקב, שאם אתה סובל מעבודת השם, אז לך תבקש מהאדון האמיתי שבשבילו אתה עובד את הכסף, כי זה לא בשבילי. אם היית עובד אותי, זה היה לך קל וכיף. זה סימן שאתה עובד אותי. אם לא, אתה עובד מישהו אחר, לא יודע מה. את האיסורים העצמיים שלך, את ה... לא יודע מה, כל...
אומרים נגיד הרבי נחמן, קראתי את זה איפשהו, שהוא היה, היה לו כל מיני דינים כאלו של איסורים, שהוא העביר את עצקי, הוא נגיד, לא יודעת, לאכול את האוכל בלי לבלות, ממש הסתגפויות.
כן, אז... ספציפית הוא גם אמר על עצמו, שאם הוא היה יודע מה שהוא יודע בסוף ימיו, הוא לא היה עושה את ה... כן, אז הוא אמר על עצמו בסוף ימיו, שאם הוא היה יודע מה שהוא יודע בסוף, אז הוא היה, לא היה עושה את כל הסרט הזה. אבל... אני חוזר עוד פעם, אם אני הולך לכיוון שהלכנו אליו פה, זה ש... איך יכול להיות שאני, עם אנשים שאני אוהב, ואני לא מפוצץ בחיות? איך יכול להיות שאני נמצאת עם הילדים שלי, ואני לא מפוצץ את חיות? ולא להחליף את העבודה, שהעבודה תהיה, תראה, מה לעשות? יהודי צריך. אז בוא נעשה, והנה אני עושה. העבודה המרכזית שלך צריכה להיות לבדוק למה בדברים שבאמת יש בהם המון חיות, אתה לא מקבל חיות. ואז לנקות את זה, את המחסומים על הלב שלך שגורמים שאתה לא מקבל חיות. ואז יש מימד של עבודת הקורבנות כדי לתאר כל מיני דברים. הוא אומר למשל, תאר דמים רעים, יש כל מיני דמים רעים בנפש שלנו ובגוף ממש, שגורמים לזה שאני לא... נהנה ולא שמח, שאני יוצא החוצה, יש יום יפה, ואני לא רוקד. המוח שלי תחון במחשבות וסרטים וזה וזה. אחר כך יש עוד מימד שאני בכלל עושה את הוויתורים הלא נכונים. כי אני חושב שנדמה לי שהוויתור האמיתי הוא שם, ואז אני עושה את זה וסובל, ולא הבנתי שאף אחד לא ביקש ממני את הוויתור הזה. זה, ואז זה ממש קורבן לעבוד הזרה, כי אני מוותר משהו שאף אחד לא ביקש ממני. מי ביקש זאת מאתכם רמוס חצרה? אני לא ביקשתי שתוותרו על זה. כאילו, נגיד הקדושה, אתה חושב שלוותר על החופש הפנימי שלך זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא בכלל לא רוצה, אתה לא יודע שהוא רוצה שתהיה חופשי, תעשה מה שבא לך. למשל, לוותר על הרצון. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, אתה נדמה לך שהוא רוצה שתוותר על הרצון שלך בשבילו. והוא מנסה להגיד לך הפוך, הבעיה זה שאתה מוותר על הרצון שלך. העבודה שלי זה שתעשה מה שאתה רוצה. רוב היום אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אז, למי, אז בשביל מי אתה מוותר על הרצון שלך? בשביל האלילים. בשביל מה יגידו. בשביל להיות נחמד שכולם יאהבו אותי. בשביל החברה הדתית. בשביל, לא יודע בשביל מי אתה מוותר, אבל לא בשבילי. ולכן אתה סובל גם, כי קורבנות שנעשים בשבילי הם מסמכים, קורבנות שנעשים לא בשבילי הם לא מסמכים. מה?
לא, אני מקשה דווקא כי אני, זה לא ברור לי, כי אני אומרת, זה נשמע בתיאוריה מאוד כאילו פשוט, אבל בפועל יש דברים שבן אדם מגיד חוזר בתשובה או איזה, או גם לא חוזר בתשובה, גם בן אדם דתי, יש דברים שאת הוויתורים שאתה צריך לעשות, בסדר, אולי זה לא, אז אני לא אסתכל על זה כוויתור, אבל בפועל נגיד... לבוש מסוים, לבוש צנוע, שלא בא לך עליו עכשיו, אבל לפי ההלכה
כן
תחוס
דוגמה.
צריך, אתה
כן.
מבין, כאילו אי אפשר ל...
אני אתן לך דוגמה שהרב ארז משה דורון היה אומר, הוא היה אומר, היה ספר של, של בישיבות של בעלי תשובה של פעם, היה מישהו מבסוט עם סיגריה ורסטות וזה על איזה חוף, תמונה לפני ואחרי, ואז אחרי הוא לבוש ככה יפה יפה עם פרצוף בסה, אז הוא אמר, אז אוקיי, מסקנה, לפני ואחרי, כאילו, הנה, הוא היה צוחק אחר, ורז אמר, מסקנה, אתה רוצה להתקרב להשם, קודם כל נמחק את החיוך. אני דבר ראשון, מה אתה מבסוט כל כך? תתחיל להיות מיוסר קצת, קצת אשמה, קצת זה, קצת זה. אז מה, זה קורבן לעבודה זרה? זה הפוך לגמרי. אם כבר יש משהו שהקדוש ברוך הוא שמח איפה שהיית, זה שהיית מבסוט, משוחרר ומחייך. אתה, במקום להעצים את זה, אתה התחלת להתקרב יעני אליו, והגעת למסקנה שאם אני קרוב אליו, אני צריך לעשות פרצוף רציני. כן? ולהיות סובל כזה ומיוסר כל הזמן ולהרגיש לא בסדר. להרגיש לא בסדר זה קורבן לעבודה זרה. בסדר?
אז אם למישהו לא בא בפועל עכשיו להתלבש צנוע, נגיד, אז בפועל, כאילו, אז, וזה גורם לך להרגיש לא אמיתי, לא נכון ובאסה,
אז זה אי אפשר ככה, את שואלת אותי עכשיו, כזה אי אפשר, זה דורש, אני יודע, אבל אי אפשר ככה, אני אומר, אם לא נסכים קודם כל לעבוד על העיקרון הכללי, ואחרי זה לראות איך זה יורד לפרטים, אבל מיד זה עולה לנו שאלות, השאלות האמיתיות שאלות זה לא איך זה מסתדר עם ההלכה, אני אגיד לך ככה, לעניות דעתי, מה השאלה האמיתית שעולה מול הדיבורים האלה, שבאמת אנחנו לא מאמינים שאפשר להיות חופשיים ומשוחררים. אומרים זה לא פרקטי, לא רק, זה לא שאלה רק של דתיים. דתיים, מה שקורה זה שמיד השאלה הולכת מול ההלכה, כי זה המקום, כאילו שמה שאני אומר עכשיו הכי מתעמת איתו. אבל באמת גם חילונים יש להם אותה שאלה בתחפושת אחרת. זה כל מיני דברים שכביכול אתה תגיד טוב, אבל זה לא פרקטי ואי אפשר, ופה ושם 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 ושם. אני אנסח את השאלה הזאת בצורה אמיתית, זה לא שזה לא פרקטי ואי אפשר, ובנסות מה שבא לו ויש הלכה וכל זה וכל זה, באמת השאלה היא אחרת, זה אי אפשר להיות חופשי. הרי אני מחויב למיליון דברים, ואני עבד למיליון דברים, ואני לא יכול להיות באמת חופשי ולעשות מה שאני רוצה. והמסר הראשי של הקדושה זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ולא רק שאתה יכול, זאת המצווה שלי אליך. ואני רוצה שתהיה חופשי, משוחרר ומאושר. והסיבה שאתה לא עושה את זה, כי אתה לא מקשיב לי. עכשיו, אם נדמה לך שמה שאני אומר לך זה להיות עצוב, אתה פספסת את כל המשחק. ואני רוצה אותך חופשי. תבדוק. ותגלה שאתה לא חופשי בהרבה מובנים, וזה, ואל תלביש מה שקורה, התורה יכולה להפוך להיות סם מוות, שאתה לוקח את חוסר החופש הפנימי שלך, אתה מחבר אותו לתורה ומקבל דאבל חוסר חופש. יש צ'ייסר, יש שוט של וויסקי, יש דאבל שוט. אז יש, אתה לוקח את חוסר החופש שלך, אתה מתחיל ללמוד תורה, מה שאתה מקבל זה דאבל חוסר חופש. כי הרב קץ, נו, אמיר קץ. אמרתי, היה לך בן אדם כעסן. נכון? עכשיו הוא פוגש את התורה. איזה יופי. יש לי 613 סיבות לכעוס על כל העולם ועל עצמי. זה נפלא. זה ממש, יש חיות נפלאה מה... אז אתה צריך לזה... אז לא לשמה, זה שאני בא עם כל הסריטות הקודמות שלי, אני מתחיל ללמוד תורה, ואז התורה בום מתלבשת לתוך הסריטות שלי. אז אתה צריך לבדוק טוב שזה לא נכנס לך לתוך הסריטה הקיימת שלך, כל אחד על שלו. זה נקרא לא לשמה. כי היא הופכת להיות מכשיר בידי העבדויות שלי, בידי הלחצים שלי. כאילו אם אני לחוץ, אז עכשיו התורה נותנת לי 1,000 סיבות להיות לחוץ, כי אני עוד לא בסדר, והוא כועס עליי, והוא זה וזה. אז לפני זה סתם הייתי בלחץ מהבוס, עכשיו אני בלחץ מאלוהים. יש לי בוס עכשיו יותר גדול, והוא גם הוא מחליט על כל העולם, והוא רואה אותי כל הזמן, הבוס רק רואה אותי שעתיים. אבל אלוהים רואה אותי כל הזמן, וואו. זה כמה לחץ זה.
נראה לי שהשאלה עד עכשיו שבאמת נראית לי מעניינת, זה איך בן אדם משתחרר או מוריד את האבנים מהלב שלו.
זה נראית לי השאלה. יפה. עכשיו, ואידך זיל מור, אם הסכמתי שזאת השאלה, ועם השאלה הזאת אני בא לתורה, אז לאט לאט אני אקבל את ההנחיות שלי. אז הנה, בואו ניכנס באמת לתורה, לעמוד י' א', נכון?
א'?
לא, עמוד י' א'. בדיוק. אז איך אני מוריד את האבנים מהלב שלי, ואני לא מוסיף עוד אבנים על הלב בגלל התורה, שמסכנה, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לנו משהו טוב, והוא ממש עושה, יש לו, אנחנו צריכים רחמנות עליו, שהוא מוריד את התורה ובסוף היא רק בעסת אותנו, ולא... לא התכוונתי, לא לזאת פיללתי. כן. אז ונפש כי תקריב מנחה. אז השני קורבנות הראשונים שהתעסקו איתם זה קורבנות בקר, צון, עוף. עכשיו יש קורבן מנחה, שזה קורבן של עניים. אין להם כסף להביא כבש, יש להם קצת קמח וקצת שמן וקצת זה, זה מה שמביא. אז בואו נראה מה אומר רבי נתן על קורבן מנחה. בעמודה השנייה פה, אתם רואים? כאן?
כן.
בנפש כי תקריב קורבן מנחה. עיקר התשובה היא בחינת קורבן מנחה, בחינת קורבן עני, בחינת תפילה לעני. היינו שיבטל גאוותו לגמרי וידע שפלותו באמת. וכל ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים לא יהיה לרעה חס ושלום. היינו שלא יתרחק על ידי זה ביותר, רק יבטח בחסדי השם שיש תקווה גם אליו, שיכולים לזכות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא, על ידי בחינת קורבן עני. אז אני מתחיל רגע מה... שלא יהיה לרעה חס ושלום. אתם רואים? זה בדיוק כל מה שדיברנו. שיש בחינה של קורבן עני, שהוא מסביר לנו את זה תכף על הנקודה של שפלות, אבל הוא אומר, תיזהר, כי יש מימד שבו אתה יכול לגשת לעבודת השפלות, והיא תגרום לך את ההפך ממה שרצינו. רצינו שאתה תתקרב על ידי זה, ובסוף אתה מתרחק. אז אומר, תיזהר שלא יהיה לרעה חס ושלום. לא יהיה שפלות מהסוג הזה שמפיל אותך או מרחיק אותך. אז עכשיו, אני, התשובה, אמרנו שכתוב בזוהר, תשובה זה להשיב הדבר למקום שנזרק ממנו. אני, במקור שלי, נשמה קדושה עם לב פתוח. אוהב את השם, אוהב את העולם. זה ככה, בשורש. איכשהו התגלגלו הדברים מהרבה סיבות שאני התרחקתי מזה. אני בגלות מעצמי, אני לא מי שאני, אני לא משוחרר, אני לא חופשי, אני לא אוהב כמו שהיה ראוי שאני אוהב, אני רחוק. תשובה זה להפסיק להיות רחוק. למשל, תשובה זה אם אני רוב היום לא עושה מה שאני רוצה, אז תשובה זה לעשות מה שאני רוצה. כי כשאני רוב היום עושה מה שאני לא רוצה, אני רחוק, אני בגלות. שרוב היום אני לא אומר מה שבאמת אני חושב ומרגיש, כשאני אפילו לא יודע מה קורה בתוכי, אז אני רחוק. וזה נקרא רחוק מהשם. כי הרב קוק גם מדבר על זה, אי אפשר לעשות תשובה אם אתה לא עובר דרך תשובה לעצמך, זה תשובה של רמייה. כי אין לך דרך לפגוש את השם, אלא דרך הנקודה שלך, ומשם להתחבר לכלל. אז אם אין לך את הנקודה הזאת, אז אתה תמיד מסתובב מסביב לעניין. אז זאת אומרת, זה תשובה. בסדר? תשובה, למשל, אם אמרנו קודם לנקות את האבנים מהלב, אז זה תשובה. איך מנקים את האבנים מהלב? אז יש מצב שהקורבנות לא של העניים, כאילו לעשות כל מיני עבודות גדולות יותר שהוא מתאר אותם לפני זה וכו'. הוא אומר, יש תשובה שהיא טובה לכל אחד שלא מסוגל לעשות את העבודות האלה, זה להיות בבחינת עני, תפילה לעני, מצב של עניות. מצב של עניות זה להסכים להיות במצב שאין לי ושאני לא יודע.
ביטול.
כן. עכשיו, מה זה ביטול? זה שרוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיעורים, ככה אני רואה, ההתנגדות אליהם באה מזה שאנחנו לא רוצים לעבור דרך השלב הלא נעים הזה, שאני מודה בפני עצמי שיש לי את הדבר הזה, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. אתם איתי? נגיד אם אני מדבר שאנחנו לא חופשיים. אז אני אומר, מה, אני שיח חופשי, ואנחנו מדברים עוד קצת יותר, ואז מתחילה ההתנגדות. ההתנגדות היא, רגע, אם מה שהוא אומר זה נכון, אז באמת אני לא חופשי רוב היום. אבל מה אני אעשה עם זה? עכשיו, השלב הזה שבו אתה תגלה שאתה לא חופשי ואתה עוד לא יודע מה לעשות עם זה, זה המצב של השפלות. אנחנו לא אוהבים אותו. עקבתם מה אני אומר?
זה כמו קו ימין?
לא, זה דווקא קו שמאל מה שאנחנו מדברים.
אני יודע מה לעשות עם זה בקו שמאל, לא?
אז רגע, בואו נשאר רגע בדבר הזה, מה עוד פעם? שאנשים מסבירים לעצמם שהם הולכים לאיזו עבודה מתוך ערכים, או שהם נמצאים עם הילדים מתוך ערכים. ואז אנחנו לומדים, ופתאום הוא אומר לעצמו, רגע, אני פה כי אני מפחד. אתן לך דוגמה הכי קלאסית לגברים, בסדר? אתה הלכת לשם איתה כי אתה רוצה נתינה וכי חשוב איתור, או כי אתה מפחד שהיא לא תחייך. עכשיו, ברגע שהוא יכיר בפני עצמו שבאמת הוא מנועל מזה שהוא מפחד ממנה יותר מאשר שהוא באמת רוצה לתת לה, כן? אז זה מפחיד אותו, כי הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כן? אז יש לנו מלא מלא סיפורים שאנחנו על... מה? על החיסרון שלנו אנחנו בנינו תיאוריה. כדי שאני אוכל להתקרב, אני צריך לפגוש את החיסרון. כדי לפגוש את החיסרון, צריך להסכים להוריד את התיאוריה. כן? אני במסירות נפש, או אני לא יודע להגיד לא. זה לא אותו דבר. אז כל עוד זה מסירות נפש, יופי, סבבה, אני לא אני, אני בשליטה, אני במסירות נפש. פתאום אני אומר, אני לא מצליח להגיד לא.
אם אתה נותן מתוך רצייה אמיתית שלך, או שאתה נותן כי אתה מפחד שיגידו לך, בוא נאה, מה אתה...
למשל, כן, יעשו לי פרצוף, או זה, או להיות נחמד, שכולם יחשבו שאני נחמד, ולא יהיה קונפליט, כל מיני סיפורים. עכשיו, זה לא שאני כזה בן אדם קטן, וזה לא זה, אבל יש בתוכי את החלקים האלה. עכשיו, כדי שאני אוכל להתקרב, אני חייב לעבור את המצב שאני מכיר בזה, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. לא יודע, אני עכשיו, כי מחר בבוקר, אחרי שאני אכיר בזה, אז מחר בבוקר אני עדיין פתרון. זה קצת כמו מה ששאלת. רגע, אז עכשיו נגיד שאני מכירה בזה שאני רוצה ככה וככה, אבל מה אני אעשה? זה, אז מה, מה, אז מה? השאלה הזאת שאנחנו מיד הולכים כביכול לפרקטיקה, זה החלק שבתוכנו שלא רוצה להיות במצב חסר העונים, שאני כבר יודע שאני רוצה להשתחרר ממשהו ואין לי מושג מה לעשות עם זה. אבל מה שאנחנו מפספסים, שזה שיא הרגע של ההתקרבות להשם. המצב הזה שאנחנו כל כך לא אוהבים אותו, זה המצב של ההתקרבות להשם, שאתה ככה. שאתה אני. שאתה לא יודע. שאין לך מושג איך לצאת מזה. אז זה המצב של התפילה. זאת אומרת, רוב העולם אין לו מצב של תפילה, כי הוא לא מוכן להיכנס לעמדה הזאת שבו אתה לא בשליטה. למשל, אני מתחיל ללמוד עניינים וזה, כן? אז אני כבר ישר רוצה להיות מאלה שיודעים. להיות במצב הזה שאני איזה, הילד החדש בכיתה וזה, זה מצב לא נעים. זה המצב של העני. לא יבואו עוד הרבה רגעים כאלה. זה המצב הכי נפלא בעולם. עוד כמה זמן אתה כבר תחזור להיות בשליטה. אז איבדת את כל השתיק. אני לא יודע. זה יכול להתהפך לתפילה נפלאה, וזה המנוע הכי נפלא שלך להתקרב. שאתה מסכים להיות במצב הזה, ואתה מבקש עזרה. זה שיטת 12 הצעדים. אני מחור, אני צריך עזרה. נכון? הרוב המחורים, למה פתאום, אני לא מחור, אני כל רגע יכול להשתחרר מזה. נכון? אז רובנו מחורים לרצות את החברה, לעשות מה שנכון, להסתדר עם הבעל, לא יודע, כל מיני, ואנחנו מספרים שאנחנו לא מחורים. נכון? זה, אני רק סיגריה, ואני תוך שנייה יכול להפסיק. תחילת ההשתחררות מההתמכרות זה להכיר בזה שאני מכור. אני לא שולט, אני לא מחליט על זה בכלל. אני עבד. מכיר בזה, יש לך אפשרות לצאת. זה עיקר התשובה. עיקר התשובה היא בחינת קורבן מנחה, בחינת קורבן אני, תפילה לני, שיבטל גאוותו לגמרי. תפסיק שחק אותה שאתה בשליטה, אתה רוב היום לא שולט על מה שאתה עושה בכלל. מה זה? יופי. עכשיו לא ליפול מזה. מה זה? הוא אומר שזה עלול להתהפך לרעה. וואי, נכון, אני כזה גרוע. לא, זה לא כזה. זה, וואו, איזה נעים. עכשיו אני יודע שרק אתה יכול לעזור לי, ואני יודע שזה אפשרי, ושזה שזה גיליתי את זה, אני כבר בדרך להשתחרר מזה. אז, ואופה, אפשרות לקשר. אבל זה מאוד בקלות, באמת, להרבה אנשים, זה יכול להתהפך לרעה. למה? קשר גלים של ביקורת עצמית. אז ברגע שאני חושף לעצמי את החיסרון הזה, מיד נכנס על ביקורתי, בם, ותוכן אותי. אבל תפיגי, אבטל.
דווקא הפוך, כאילו, דווקא מהמקום שאני לא יודע כלום, כאילו זה עוד יותר מחזק ששום דבר לא תלוי בי.
כן.
זה לאו דווקא מפיל אותך.
לא, לא אמרתי שזה דווקא.
זה דווקא כזה, כזה, וואו.
כן, כן.
כאילו, אני, מי אני בעולם?
זה חוסר עונים, זהו, זה תפילה לעני, בסדר? חוסר העונים, חוסר ודאות, זה תפילה לעני. מי שמתחיל לעבוד באמת, הוא עובר את זה 30 פעם. כי כל הדברים שעולים מתוכי שאני לא רוצה, נגיד אני לא רוצה שיסגר לי הלב, אני לא רוצה להיות ביקורתי, אני לא רוצה להינעל, אני נכנס לאיזה מקום ועכשיו אני מתרחק ונהיה מפוחד כזה או סגור, או אני מתחיל, לא יודע, כל אחד עם זה, הוא רואה שזה קורה לו בכלל, הוא עוד לא שולט בזה. למשל, אם נתנו את הדוגמה היומיומית הזאת של אני מתיישב לארוחת ערב עם המשפחה, אני לא יודע מה, והלב שלי נסגר, אז קודם כל אני צריך להכיר בזה שזה קורה לי, ושזה בלי שליטה בכלל, ושאין לי מושג מה לעשות עם זה. שאני אין לא יודע איך להוציא את האבנים מהלב שלי. אני קודם כל מכיר שהם פה, ואני לא יודע מה לעשות עם זה בכלל. מה עושים? כאילו, אני מאוד רוצה, הייתי רוצה, אני יודע שזה נכון, אבל ככה בשקט, יש בי קול שאומר לי, אבל נורא בסה לי פה, אני לא רוצה להיות פה בכלל, זה הלוואי שהם ילכו, כן? אז אוקיי, זה, תתחיל משם, זה שפלותו. כי אני הייתי רוצה לחשוב על עצמי שאדם נאור כמוני, עם כל הערכים והזה, אני אשב פה ואני אהיה מה זה, וואו, כאילו, בשמחה ועוד היה, שיש לי שפע ויש לי ילדים, ואני בכלל לא שם. כן? זה שפלותו. להכיר שפלותו. וקטנותו. ופגמיו המרובים לא יהיה לרעה חס ושלום. ולא תחשוב שזה אומר עליך שום דבר רע. זה אומר שזה, ככה זה עבודת השם, וככה זה התקרבות, זה תמיד בא עם מעגל כזה, שאני פוגש חיסרון, אני מעז להיות בחוסר אונים, אני ממתין ומקבל המתקה. ועוד 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 ועוד. וכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב, בא לו כבר לא להרגיש את זה. הוא אומר, טוב, אני אעשה את זה יומיים נגיד, בסדר, ואז זה יפסיק. אני כבר אחזור להיות שהעניינים בסדר. אבל להיות עובד השם, זה הרגע הזה שאתה מסכים פשוט שכל יום יהיה לך את זה, ואז אתה תעלה את זה, ויהיה לך את זה ותעלה את זה. וזה. כל יום יש קורבנות כאלה. אתה מוסר...
העניות?
כן, העניות הזאת. זה לא כי יבוא איזה רגע... אתה פשוט תזרוק את עצמך על השם. קבוע. תפסיק לנסות להחזיק, אז זה... זה. דוד המלך, תפילה לעני. מה? עני, אתה מלך. כן? הוא מלך כזה שהמלכות שלו נובעת מזה שהוא מפסיק לחפש לשלוט והוא זורק את זה להשם. מה? יותר מזה אני אגיד, למה הלבנים בלב וכל השפלויות האלה, למה זה לא יפיל אותי? כי זה לא שלי בכלל, מה אני המצאתי את זה? זה שלך, מה אתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אתה מבין? זה לא שלי. עולה לי איזה משהו, כך אתה.
זה
מה
שנקרא תשובה?
מה זה?
זה מה שנקרא תשובה.
שמה, תסביר?
כאילו...
תחזיר את זה אליו, כן? כן, כן. להשיב את הדבר למקום שנצחק שם. אז אני, כאילו, אני עשיתי שבירת הכלים, אני עשיתי פוקד אבון אבות על בנים, אני עשיתי את עצמי. מה זה קשור? תחזיר את זה אליי. עכשיו הוא צוחק, הוא אומר, אם אתה חושב שזה שלך, תמשיך לריב עם זה, אין לי בעיה. עד שת, כאילו, אם זה שלך, תיקח, אין בעיה. יש לך בהמות, יש לך זה, הרבה נכסים, הכל, דאגות, כל זה, מה שאתה רוצה. אם תכיר בזה שזה לא שלך, אתה תוכל ליהנות מזה מאוד. תהנה. כסף, תהנה, בהמות, תהנה, זה, זה שלי, מה אני אעשה? איך אני אטפל במכונית? איך אני אטפל בילדים? למה זה שלך, הילד הזה בכלל? אני אחראי, כאילו...
אבל פתאום עלה לי שגם הבקשה שבא אחרי, כאילו, השחרור, אוקיי, הבנתי שאני יודע, יש איזה שחרור, ואז מגיעה איזה תפילה. גם התפילה אחרי זה יכולה להיות מוחזקת או לא מוחזקת.
שמעת,
נגיד הדוגמה הזאת מילדים בערב, אז אני יכולה, אוקיי, הבנתי, אני לא נפתח לערב עם ילדים, אני מבועסת על זה, ואז אני מבקשת שיפתח לי ערב. הבקשה יכולה להיות, כאילו זה בקשה שאני חושבת שזה נכון לבקש, אבל... אבל לא תמיד הבקשה, כאילו צריך בקשה הרבה יותר משוחררת. כי אני לא יודעת באמת מה אמור להיות.
אז יש כמה דברים שמבטיחים לנו שכן אמור להיות. נחמד אמור להיות לך.
כן.
זה אחד. שתיים, רבי נחמן אומר שנבקש את הרחמים שלנו ולא את הרחמים של השם. הרחמים של השם לפעמים זה, בשבילנו זה אכזריות גדולה. אז אומר, תבקש מהשם שייתן לך את הרחמים כמו שאתה מבין, לא כמו שהוא מבין. כי הוא לפעמים יש לו רעיונות שאני לא יודע, לא, מה זה רחמים? אז הוא אומר, לא, בסדר, זה נכון שזה רחמים, אבל אנחנו מבקשים שייתן רחמים שלנו. אז רחמים שלנו, זה שיהיה לי פה, כן. אבל, וגם עוד נקודה, יש עניין לזכות לתפילה, אז זה העניין, כמו שאתה אומרת. עכשיו כשאני בא להתפלל, יש חסימות על התפילה. חלק מהחסימות על התפילה נובעים מהטלת ספק בעצמנו שאנחנו יודעים מה טוב ונכון. כאילו, אז אולי, אולי משהו רוצה שאני... המון המון מהתפילה הוא מדבר על עזות דקדושה, עזות דקדושה שאני יודע מה נכון, ואני אומר את זה בלי ספקות כזה של תראה, אני אבקש אבל לא נעים לי ואולי אני טועה וזה, אז הוא, כאילו את באה לבקש מהשם, אז הוא אומר, טוב אז מה את רוצה? זאת אומרת, תראה זה ככה, אבל מצד שם כזה, שתחשבו שחבר שלך בא לבקש אתך מזה, אתה אומר, אני לא בטוח שאני מבין מה אתה רוצה, אני לא בטוח שאתה מבין מה אתה רוצה, אז תתקשר אליי כשאתה יודע מה אתה רוצה. ככה זה גם השם, הוא אומר, אני רוצה לתת לך, אבל דבר, תגיד, מה אתה...
אני לא מבין מה אתה... הסבתות של פעם, שכל תפילה שלהם נהנית, כי הן מדברות עם השם, כאילו זה חבר שלהם. כאילו אין להם את המחסומים
שלהם. וגם אין מחסומים על הבקשה.
כן.
זה קשור למחסומים על הכלי קבלה. דיברנו, כלי קבלת השפע, יש לנו הרבה הסברים, כאילו אולי אני לא יודע מה נכון וכו', אבל באמת, בפשוט, יש לנו מחסומים על כלי הקבלה. שלא נעים לנו לבקש שפע, ואנחנו מטילים ספק שאולי זה לא מתאים, ואולי השם לא רוצה. אתה תבקש שפע, הוא לא רוצה לתת לך, שלא ייתן לך, אבל אני, מה, אני תפקידי לעשות את החשבון שלו? שאתה מבקש מחבר עזרה, ואתה כבר מתחשבן, מתחשב בו, שאולי אתה מבקש משהו שלא... תעזוב, אתה תבקש, הוא יעשה את... הקדוש ברוך הוא הכרתי, הוא לומד ימימה. אם הוא רוצה להגיד לך לא, הוא יגיד לך לא, מה אתה מתרבב איתו? אתה מבין מה אני אומר?
אבל אני זוכרת ששמעתי מהרב מיכית, שהוא אמר, לא לבקש על זיווג מסוים, על בן אדם, אותו אני רוצה, כזה. לא, אני יודעת מה אני רוצה, אותו אני רוצה. אלא אני מבקש זיווג, כאילו להגיע לנקודה הפנימית שהיא הרבה יותר פותחת.
כן, אני מבין מה את אומרת. אם כי אני באמת חושב שזה הדין, הנקודה הזה, להרבה אנשים זה יושב שבסוף אפשר להתפלל, מרוב שכאילו כן. אולי אני לא יודע מה נכון, כן. ותפילה אתה צריך חוצפה, אתה צריך, לא, תראה את התפילה של אברהם אבינו על סדום ועמורה, הוא לא אומר לו, תשמע, אני יודע שבאופן כללי אתה רוצה רחמים, אז אולי אם זה סבבה לך, אז הוא אומר לו, מה זה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אז... אז זה משה רבנו ואת חנן, שאם אתה לא, אם אתה לא הולך איתנו, תמחק אותי מהספר. אז כל אחד על פי מדרגתו צריך להגיע למקום הזה, שיש דברים שהוא מסוגל להגיד לקדוש ברוך הוא, כן? אם לא זה, אז תמחק אותי מהסיפור. אין. אבל אפשר להוסיף באמת שאנחנו לומדים, יש תורה ותפילה. אם אתה לומד תורה נכון, התורה גם עוזרת לך, כאילו נותנת לך בפה את ה... את ה... מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה בשבילך, ואז אין לך בעיה לבקש את זה. נגיד תפילת 18 בנויה ברובה על דברי הנביאים, אז אנחנו, אתה אמרת לי שאתה רוצה שיהיה לי את זה, אז אין לי שום בעיה לבקש את זה ממך, כן? אז למשל שבת, אתה אמרת לי מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה, אז אני מבקש את זה ממך, אין לי בעיה, לא מתבייש. אז יש דברים שאני באמת לאט לאט לומד, החשוב הוא שאני אבין מה הוא רוצה בשבילי, ואז אני יודע שאני מבקש דבר בלי סכנות.
אבל השאלה בדברים שהם לא מה שהשם רוצה, דברים שהם בשטח האפור, פרנסה, עושר, לא יודעת.
פרנסה ודאי הוא רוצה, זה לא אפור.
פרנסה, נכון. אבל
שיהיה לך בוכתות של כסף.
האם אני רוצה רכב, לא יודעת, אני רוצה, יש דברים שהם אפורים כאלה, נכון?
אז בלימוד האפור הזה שמה, זה בחינת התורה שבעל פה, שבו באמת אנחנו עושים את הבירורים שלנו, אבל צריך לנקות משם, למשל, לא יודע מה, אני רוצה אוטו יפה. עכשיו, האם באמת אני לא מבקשת בעזות דקדושה אוטו יפה בגלל שרוחנית, או בגלל שלא נעים לי ואני חושבת שזה נורא לא יפה, שאדם רוחני כמוני יבקש אוטו יפה. אז זה סיבות לא נכונות לצמצם את התפילה שלי. כן? אז, אז העיקר העבודה שלנו זה לנקות... את הדברים הנוספים שמתלבשים על הקשר שלנו עם השם. כמו למשל, שאני לא ראוי לשפע, שזה לא יבוא לבקש, ומי שמבקש חוטף על הראש, ואתה צריך להסתדר לבד, בלי שיעזרו לך, וכל מיני דברים שהתווספו, וחסמו את הקשר הבריא שלנו עם השם. וזה אדם, לאט לאט לומד את זה, ובייחוד הוא מתחיל לזהות שזה מופיע לו גם בעוד מקומות. כי הקשר שלנו עם השם, התפילה שלנו היא בבועה של הקשר שלנו בכל מרחבי החיים. אז פתאום הוא שם לב שאותו דבר כמו שהוא לא בא לבקש מהשם אותו יפה, הוא לא בא לבקש מזה אותו יפה. אז, ואז הוא מבין, רגע, זה בכלל לא שייך לקשר שלי עם השם, זה חסימה שלי, שאני לא יכול לבקש אותו יפה. ואדם מתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו בזה. שאתה תראה את החסרונות האמיתיים שלך ולא את החסרונות הלא מתאים. למשל שהחיסרון האמיתי שלי בהקשר הזה שיש לי חסימה על בקשת שפע. ובהקשר הזה יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, והתפקיד שלנו להגיד אני מתאבד על זה, וזה הניסיון. יש דברים שברור שהקדוש ברוך הוא רוצה, שם אין בעיה. ויש דברים למעשה שאתה, החלק שלך זה שאתה תכריע שזה הכי חשוב לך בעולם ואתה תתאבד על זה. ואתה תגיד לו, אני לא זז מפה עד שיש את זה, ואז...
אתה יודע שזה חשוב לך, כאילו, באמת. זאת אומרת, שזה באמת חשוב.
ואיך תדע?
אתה מגיש את באמת, זה נכון.
ואיך תדע? איך תדע?
התחושה.
כן, אבל יש לנו מלא ספקות על זה. אולי אני טועה, אולי פה, אולי שם, אולי זה. הנקודה של הוודאות שגיליתי את הנקודה שלי. היום, מחר... מי יגיד לי? אולי הרב יגיד לי, אולי זה יגיד לי, אולי הקדוש ברוך הוא יגיד לי. הוא אומר, לא, זה החלק שלך. החלק שלך לברר, שאתה תגיד מי אתה בעולם, אתה תבקש את זה, ואז ירד השפע. תראו את הדלטטה, התוספת. הדברים שהקדוש ברוך הוא לא שם, ועם ישראל מבקש בתור אקסטרה. כן? מאיפה משה רבנו ידע שהוא צריך להתעקש לבקש משכן, למרות שהיה חטא העגל? מי סיפר לו? מאיפה היה לו רעיון לעשות גרים? מאיפה היה לו את הרעיון לקחת ערב רב? אז כל אחד על פי מדרגתו צריך לדעת שיש דברים שאף אחד לא יגיד לו אם זה נכון או לא נכון. זה הניסיון. אתה תברר מה נכון, אתה תבקש את זה, ובדיעבד אתה מלא ספקות, אתה מבקש את זה, ואז אומרים לך, שיחקת אותה, צדקת, זה היה בקשה לעניין, מצוין. אבל אתה לא יכול להימנע מחוסר הוודאות הזאת. להתאבד על זה, למרות שיש חוסר ודאות, ואני מתאבד על זה, ו... אתה לא, זה בדיוק העניין. בסדר, יש לימוד, כן, יש לימוד שאני צריך להיזה, אבל לא לצפות, לא לצפות שימנע ממני חוויית הספק הזאת. שאם אני כאילו זה, אז אני אבקש משהו שברור לי שהוא נכון. לא, אתה בא לבקש משהו ואתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון, ורק אחרי זה אתה יודע. זה משה ניגש אל הערפל, לא מחפשים שימנעו מאיתנו את הערפל. כמו, לא יודע מה, אני אגיד את זה ככה, איך סבא שלי זרונו לברכה מסביר את החיפוש אחרי ארץ ישראל. לך לך אל הארץ אשר אראך. עכשיו אברהם צריך לבחור את הארץ, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, שיחקת אותה, צדקת. אבל הוא, אברהם בוחר את הארץ ואומר לו, אני חושב שזאת ארץ מצוינת בשבילך השם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, וואלה צדקת, זה באמת ארץ מצוין בשבילי, אבל הוא חייב שאברהם יגיד את זה קודם. זה ה...
כאילו לא להטיל ספק ברצון שלך?
כן, למצוא רצון ודאי. כן. כן, למצוא, עכשיו, נכון, יש לנו בירורים, מה הרצון מפה, מה הרצון משם, אבל יש איזה רגע שבו אתה אומר, אוקיי, אני עשיתי את הבירור שלי, זה הרצון שלי, זה אני בא לבקש ואני מתעקש עד שזה נפתח. מה?
כן. תמיד בא ב... קשה קצת לעשות בראש את השוויון בין זה לבין התורות של נפש אלוקית, נפש באמת, מאיפה מגיע הרצון. כאילו זה מדבר אותו דבר, אבל בצורות שונות לחלוטין.
נכון.
מהכן ומהלא. זה מאוד קשה כאילו למצוא פה את קו האמצע.
אני לא רוצה אמצע, אבל אדמור מקוצק אמר, אתה יודע, באמצע הולכים החמורים. יש כביש, באמצע זה החמורים. מצדים, יש בני אדם, הולכים, מחליטים, לא אמצע. לא, אבל אתה צודק, אני פשוט, אני אותו דבר מתרגם. יש בתוכך כל מיני רצונות. עכשיו, אז איך אני יודע מה מפה ומה משם? אז רוב העולם אומר, אז אתה יודע מה? אז שמישהו יגיד לי, אני אקרא בזה ספר, אני לא יודע מה, אני אקרא בזה, אני ידע. אבל הלימוד שלנו באמת הוא מבוסס על זה של, אתה לא תימנע מלהיכנס פנימה, לעשות את הבירור ולקחת עליו אחריות. ויותר מזה, הלימוד הזה מיוסד על זה שרוב הזמן אתה מבולבל. אתה חושב שהנפש האלוקית היא הבהמית והבהמית היא האלוקית.
אתה אמרת, דיברנו על זה, אתה אמרת שזה עניין של חיות.
כן, למשל.
תניה, לא?
בהמית ואלוקית, כן.
זה גם מתניה, ועוד הרבה דברים, אבל גם
מתניה,
כן.
אז בימים הנקרא רצון ממהות ורצון מעומס, בסדר? או כן, איך אני יודע מה אני רוצה? ומה זה הרצונות החיצוניים? כן? זה לא כזה מסובך. אני פשוט צריך להיות ישר עם עצמי, כמו למשל, שאני רוצה את זה כי באמת אני מפחד מה יגידו. אז זה אני יודע, זה מהנפש הבאמת. יש לנו מלא הטלת ספקות, אבל יש נקודה בהירה שאני יכול להתחיל להבחין בבהירות, זה החלק האלוקי שבי, וזה החלק הלא אלוקי שבי. החלק הלא אלוקי שבי עושה אותי עצוב. החלק האלוקי שבי עושה אותי שמח. ואז לכן, הרב אשלג עושה מזה עניין גדול, שהוא אומר באמת גם, אז יכול להיות שאתה עכשיו עוזר למישהו מהמקום הלא אלוקי שלך. איך אתה יודע? אתה עצוב. אתה לא אוהב אותו. אם אתה עוזר למישהו מהמקום האלוקי שלך, אתה מקבל אהבה אליו והתקרבות אליו ואתה שמח. אם אתה עוזר לו מהמקום הלא אלוקי שלך, אתה מתחיל להתמלא עליו ביקורת והוא מצבן אותך. בא לעזור לחברה ואת מתעצבנת עליה. זה קורה לכולם. כן? אבל להבין שזה, זה סיבת שזה בא לא מהמקום ה...
שמצבן.
בכל אופן יש חלקים, גם אם אתה נגיד עוזר עם מישהו וזה ממלא אותך, גם אז יש רגעים שזה, לא יודע, בכל אופן זה התחיל לעבור, לפעמים נגיד עוזר עם מישהו, הוא רוצה טוב לו, והוא רוצה עוד ועוד ועוד, ואתה צריך לשים שם איזשהו מקום גבול, כי אחרת אתה מתרגיש כבר לא טוב.
נכון, אז באמת זה נושא של עבודת הבירורים, שהדברים הם התערבבו. ביחד אני צריך לעשות את ההפרדה שבאותו שעה שאני עוזר, יכול להיות שה-20 דקות הראשונות עשיתי את זה מהמקום המתוקן, וה-40 דקות הראשונות כי לא נעים לי, או כי אני לא יודע מה, או כי הוא לוחץ עליי, או כי אני מרגיש אשם, וזה כבר מתחיל לעשות התרחקות. אז הסימן הוא שכשאני עוזר לו מהרצון המבורר שלי, אז יש בינינו התקרבות. עוד קצת, אני מתחיל, זה כבר במקום אחר, וזה באמת שייך למידה, שייך למתי, שייך לכמה, כן?
אבל אז השאלה זה, אם כאילו זה סימן לעצור את העזרה, או זה סימן לעבוד על עצמי,
ולמצוא שוב את המקום? זה בדיוק. זה בדיוק השתיק. כאילו הבעיה זה שאני צריכה לעבוד על עצמי? לא, הבעיה זה אני ממשיכה לעשות במקום שלא שייך יותר לעשות, זה הבעיה. עושים מלאכת כיסוי.
אז איפה העניין של
התגברות
על היצר?
ההתגברות על היצר לעזור איפה שהגיע הזמן ללכת הביתה.
לעזור?
באמת, זה לא מצחיק. זה היצר, פשוט אנחנו לא קוראים לזה היצר. היצר הוא שאת הולכת להמשיך לעזור עכשיו כשהגיע הזמן שתלכי הביתה.
אבל זה תלוי, כי יש אנשים שהעניין שלהם זה לא שהם כל הזמן רק מנסים לעזור. כאילו יש אנשים שההתגברות על היצר שלהם זה לצאת מהאגואיזם שלהם ודווקא לעזור.
אז שם?
אז שם? לא, אז כל אחד
זה אישי. לגמרי זה אישי.
כאילו הדוגמה הזאת.
כן, אבל בדוגמה הזאת, תראי, שאיפה התחילה לך השאלה? שאמרת, אולי אני צריכה לעזור פה יותר, ואיפה ההתגברות על היצר? אבל היצר הוא כל כך בלבל אותנו, שהוא התחיל ליצר הטוב שלי ללכת הביתה, הוא התחיל לקרוא לו יצר הרע, והכל הפוך. זה מאוד מפחיד, אבל באמת, נגיד, הנקודה הכי נפלאה אצלי באישיות, הרבה פעמים, היא מתויגת בתור יצר הרע.
זה גם וגם?
לא, כי יש היכלי התמורות. היכלי התמורות. זה העניין. כי אם היית יודעת איפה החלק הטוב שלך ואיפה החלק הרע, כבר לא, אין עבודה. אז עשו שיהיה מעניין, עשו שהפכו לך את זה. בין מלך ובין שפחה שנתחלפו. שהמלך שבך אתה חושב שהוא העבד, ושהעבד אתה חושב שהוא מלך. שזה שאתה עוזר למישהו ואתה שמח, אז אתה חושב, זה מהיצר הרע. וכשאתה עוזר למישהו וסובל, אתה אומר, זה יצר הטוב. זה הפוך.
המדע שלנו הוא שמחה או עצב?
מה אתה אומר?
אני חושב שהמדע שלנו הוא גם הסביבה, נכון? הוא גם זה מה שאני אמרתי פעם, איזשהו... כאילו אני מרגיש שאנחנו לא לבד בתוך הדבר הזה, כי כשאני פועל מהטוב, בדרך כלל, גם איכשהו בסביבה משהו יתארגן מסביב לזה, כמו שכמו מצווה רודפת מצווה, משהו כזה.
אני שואל קודם כל לכתחילה. האם אתה משוחרר לעשות את הטוב? אני שואל, האם אני קודם כל, להיות ישר עם עצמי, האם אני משוחרר לעשות טוב ושכל העולם יכעס? אני משוחרר בזה? אם כן, אפשר לדון מה שאנחנו רוצים. אם לא, אז עוד אני צריך עוד קצת להשתחרר, שאני משוחרר לפעול מהנפש האלוקית שלי, שהיא לא עושה חשבון, או שאני לא מסוגל, כי הוא יעשה פרצוף, אז אני כבר מתחיל להיבהל. ועכשיו, כן, עכשיו,
כמו סיפור הקפסנים שלך,
כן, אז זה לא הבטחה, זה לא מובטח, עד רבה, הרבה פעמים זה מובטח שאם אני אעשה את הדבר הנכון, אז אנשים יחסו. זה ממש כמעט הבטחה. כשאתה תעשה שינוי בטנגו שיש בבית או עם איזה חבר, אז אלא אם כן הבן אדם מאוד משוחרר, הוא לא לגמרי מבסוט, כי אתה עושה פה איזה שינוי שהוא לא הזמין אותו. וזה כאילו, כן, המורה שלה. מישהי שלומדת כמו שצריך, בדרך כלל, אז הבעל מתחיל לשנוא את המורה. זה, כאילו, סליחה, עד עכשיו זה היה פה שקט, נעים, מה אתה עושה? בלגנים עכשיו.
אבל אני עוד פעם, ברשותך אני קצת ארחיב את זה. אני חושב שמי שפועל באושר, הוא גם פועל באהבה, הוא גם אוהב את האנשים שאיתו בזמן שהוא עושה את זה. ואז פתאום,
זה לא בשביל שהוא יאהב אותך.
נכון, אבל אתה אוהב אותו, כאילו אתה מרגיש, כאילו מבחינתי, הסביבה... נכנסה לתוך
הבועת האהבה הזאת. ברור שהכיוון זה לאהוב את הזולת, ושזה סימן טוב שאני פועל מהמקום הנכון כשיש לי אהבה לזולת. זה אין ויכוח על זה. כן, זה חום המחס. על זה אין ויכוח. אבל העניין הוא שכשאתה באמת אוהב את השני, אתה משוחרר גם לעשות דברים שהוא לא יאהב. זה לשים גבול לשני. למשל רבי נחמן אומר, הרחמנות האמיתי של המנהיג זה להוציא את האדם מהאבונות שלו. זה אהבה אמיתית, לעזור לבן אדם לצאת מהאבונות של עצמו. צריך ש... ולאהבה זה לא תיאוריה, זה רגש ממשי, יש לך אהבה או לא, וגם שם צריך יחסיות. כלומר, יכול להיות שהכי הרבה שאני יכול זה להתרחק מהבן אדם ולא לשנוא אותו. זה גם הרבה מאוד. אני לא לכל בן אדם יכול לאהוב באותה מידה, כי אין לי את המדרגה הזאת. אבל אין לנו שפלות. שפלות וענווה זה לדעת, למשל, שיש בן אדם שאם אני אנסה לעזור לו, תוך 10 שניות אני בא לי לחנוק אותו. אז שפלות זה להכיר בזה, ואז לפעול בהתאם למדרגה האמיתית שלי, לא למדרגה המדומיינת שלי. אבל לרובנו אין את השפלות הזאת, אז אנחנו מנסים לעשות דברים שמעל המדרגה שלנו, ואז אנחנו חבולים שבירות כלים בלי סוף. זה לא המדרגה שלי. יש בן אדם שבאופי שלו הוא יותר אגואיסט, אז בשבילו... לעזור זה להוציא את האף שלו ל10 שניות ולחזור, זה וואו. ואם הוא ינסה עכשיו לקפוץ, כי כתוב שצריך רצון להשפיע, והוא ילך לנסות עכשיו לאיזה יומיים נתינה, הכל שבירת הכלים.
אבל זה יכול להציב רף נמוך, נגיד.
מצוין.
הרבה אנשים מאוד
נחלים. זאת המטרה. זאת המטרה.
לא, אבל בן אדם, אני אתן דוגמה, נגיד. אני ראיתי... אנשים, נגיד, יש להם רתיעה ללכת, נגיד, ולהתנדב בבתי חולים, לא יודע, סתם פעם אחת ארגנו קבוצה של התנדבות בבית חולים, והרבה אנשים קשה להם עם זה. אז עכשיו בן אדם יגיד לו, קשה לי לראות ילדים חולים, אני לא הולך.
נכון.
ואנשים אומרים את זה. אז מה?
טוב
מאוד. איפה הגבול? אבל לא, אבל אם תתגבר קצת, בסדר, אנחנו לא עשויים, כאילו...
סוכר, לא עשויים סוכר.
סוכר, נו, המשפטים שלנו.
של הציונים שנלחמים נגד עצמם, פוסחים לעצמם את הצורה. כן, זאת אומרת, זה מקסים. זה באמת מקסים, הגישה הזאת, אבל הגישה הזאת אין לה הכרה למידה. יש איזה משהו, כאילו, אחי, אתה שובר לעצמך את הכלים.
אז מה זה מסירות נפש?
מסירות נפש זה להסכים להיות במדרגתי האמיתית.
בכל אופן... אתה נפש אם אתה נמצא שם, איפה המעבר?
כי מי שרגיל לעשות למען כל העולם בלי לעצור, זה לא מסירות נפש בשבילו, זה הוא רגיל. בשבילו להסכים לא לעשות ולעמוד מול הביזיון הפנימי שאני לא מסוגל לעשות יותר, זה מסירות נפש בשבילו. להמשיך לרוץ ולדרוך על הג'בלאות ולהציל את עם ישראל, זה בשביל האנשים האלה, זה בכלל לא, זה לא אתגר, זה הולך פשוט. לעצור, זה מסירות נפש.
בן אדם, הוא בנפש שלו זה לעצור, מסירות נפש שלו מה זה?
אם, אבל בוא נראה, כשהוא יבוא, הוא ידבר על זה, הוא לא ישאל את השאלות האלה. הוא לא יגיד שהבעיה שמעמדים לו רף נמוך מדי. תבינים מה אני אומר, זה לא הבעיה.
אבל בכל אופן שאתה פוגש נגיד בן אדם בקושי, אוקיי? אתה רוצה לעזור לו, אבל אתה גם מקשיב לו. והוא בקשיים שלו, וזה אין מה לעשות. זאת אומרת, אם אתה באיזשהו קשר או תקשורת, זה עובר אליך. אתה לא יכול לשים...
אז אם אתה אדם רגיש, עם לב... בלי הגנות. אז יכול להיות שיש אנשים שלא כדאי שאתה תעזור להם, ושעדיף שאנשים שיש להם קצת יותר הגנה והם קצת יותר מחוספסים יעזרו לאנשים האלה. זה אדם צריך לדעת את עצמו. אם אני מאוד רגיש, למשל אני בתקופה שאבא שלי היה חולה, הייתי נכנס להוספיס, הייתי נכנס לשם בשנייה הראשונה, חוטף בום של נפילה בחיות. אני מאוד רגיש שיש אנשים נכנסים לשם, לא מרגישים כמעט כלום. אני לא יכולתי לסבול, היה שם, הייתי נכנס, הייתי בקושי נושם. אז הייתי צריך ללמוד, לכבד את זה. כמה אני יכול להיות פה בלי להיחנק? ומתי הגיע הזמן ללכת? זה היה לא פשוט. אבל אז אותו, את אומרת להתגבר קצת. כן? אז השאלה אם זה קצת. או כבר 7,000 מידות מעבר. כאילו בטח תישאר עוד 10 דקות. או קשה לך להתגבר, אז תעשה משהו שהוא קצת מעבר. זה אחד. שתיים, השאלה, מידת הגבורה הזאת שאתה קורא לה, מאיפה היא באה בדיוק? וזה לא מובחן אצלנו. מתי זה גבורה? ומתי זה פעולה שלא שייכת למידת הגבורה, זה משהו אחר. גבורה בדרך כלל זה התגברות על ההרגל שלי. ואם ההרגל שלי הוא להמשיך, 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 אז בשבילי גבורה זה להפסיק. זה לא גבורה בשבילי להמשיך, כי זה ההרגל שלי. אז האומץ להשתנות. עכשיו, הגבורה האמיתית, איך אני יודע שגבורה האמיתית, הסימן שאני בקדושה, איך אני יודע? שהתגברתי ואני שמח.
אז לא אני...
בדיוק. עכשיו, אם אני מתגבר ואני סובל, זה לא גבורה ששייכת למערכת של הקדושה.
אתה לא הגיוני, כי תמיד יש טיפה,
לא, זאת אומרת, סובל מדי. לא, לא סובל. לא סובל. קדושה זה חיות. זה לא סבל. זה בדיוק קורבן של עבודה זרה. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו, הנה, אני מקריב מעצמי וסובל, והנה אני בכיוון. לא. אתה לא בכיוון, אתה מקריב קורבן למישהו אחר, זה לא להשם. השם...
לכיוון ההפוך פשוט?
אני אומר, להתחיל לאט, קודם כל, אז מה אנשים כאלה עושים? אז אני יודע שאני חייב למסור את הנפש על עם ישראל, בסדר? לתקן את הרצון לקבל לרצון להשפיע. עכשיו, מתחיל להרגיש הרגשות לא נעימות בנפש, אז מה אני עושה? אני שם שלטר כזה, איזה קיר, ואני גורם לעצמי לא להרגיש מה שאני מרגיש, ואז אני לא יודע שאני סובל, ואז הכל סבבה. עד שנשברות לי הרגליים, כן? זה כאילו, יש לי תלמיד שהוא... היה לו איזה משהו פה, והוא היה, יש לו מידת הגבורה, הוא היה בשייטת, יש לו זה, עד שאיזה יום פשוט הוא נפל, הרגש שלו התפרקה. כי היה לו את מידת הגבורה הזאת, שהוא יכול לנתק את מה שהוא מרגיש ברגל, עד שאין לו רגל, דו, גמר. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו ניתקנו את הלב שלנו, ויצרנו מצב שאני יכול לפעול ממש נגד הנכון, ולא להרגיש את זה. אבל אם אני קצת, החיישנים שלי רגישים, אז הלב שלי מתחיל להגיד לי, עוברים את המידה, יותר מדי גדול, לא שייך. אז אני צריך להתחיל להתייחס לזה. להתייחס לזה שמשהו פה לא בסדר. לא יכול להיות שאני עושה קורבן להשם ואני סובל. זה תרתי דסתרי. ואצל רוב האנשים זה לא תרתי דסתרי, זה הסימן שאני בכיוון.
בעצם אתה לא בכיוון, אם אתה סובל, אתה לא בכיוון.
תודה. זה התמצית של העניין.
אם אני נהנה בדברים שהם לא בכיוון במדעו.
אני שם לך שתי שאלות. שתי שאלות על זה. אחד, האם אתה כל כך משוכנע שזה בוודאות נכון? הרבה אנשים, יש דברים שהשם דווקא מאוד שמח מזה, שהם נהנים מזה, אבל הם חושבים, מי ביקש זאת מידכם? אני לא ביקשתי את הקורבן הזה בכלל. זה אחד. שתיים, אם אני מאוד נהנה מדברים שהם לא בכיוון, אז התחלתי להכיר, לא יודע אם בשפלות שלי, אבל במצב האמיתי שלי. ואז אני צריך להתחיל את העבודה שלי משם, לא מאיזה דמיונות. אני שם, אני נהנה ממה, איזה דברים. עזוב, בואו לא נלך כזה רחוק. חטאים זה, סתם, בן אדם נהנה לאיזה, אוקיי. עכשיו, אז אולי זה לגיטימי, שאפילו שאני אדם נאור ורוחני וקדוש, אני אעשה שטויות עם אחר, ונעשה על האש, ואנחנו נשמע... כן? לכבד את המערכת ואת המדרגה האמיתית שלי. כי אם אני עושה קפיצה שהיא לא שייכת למדרגתי, מה שקורה, אני מפסיק לאהוב את השם. אני עושה הכל נכון, אבל אני מפסיק לאהוב את השם. מפסיק לאהוב את התורה, כי יש חלק בתוכי שאומר, בשבילך ויתרתי על כל השמחה שלי. זה אותו דבר. אם אתה נשאר עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, מהקורבן הזה, מה שקורה, אתה חייב להפסיק לאהוב אותם. למה? כי בגללכם ויתרתי על כל הדברים הטובים שמחכים לי בחוץ. ברור שאתה לא אוהב אותם. אז ככה מנקים את האבנים בלב. מאיפה יש לי אבן בלב? הנה, אני יושב פה איתך, אני באתי לעזור לך. היינו, שלא יתרחק, שיכולים לזכות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא על ידי בחינת קורבן אני. אז הוא אומר, תדע לך שאם אתה מעז לפגוש את המקום האמיתי שלך ולהגיד להשם תראה, אני לא יודע מה אתה רוצה או לא רוצה, האמת שאני כבר מבולבל לגמרי מה אתה רוצה, אני יכול להגיד לך שאני נהנה מזה ומזה אני לא כל כך נהנה, ואני האמת ללכת לבית חולים שם אז זה מבאס לי את הצורה. בסדר, כאילו אוקיי, עכשיו השם, אני מאוד רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להיות צדיק וקדוש, אבל אני רוצה מפה ואני לא כרגע לא יודע איך להיות לא מה שאני, כאילו אני נכנס שם לבית חולים, נהיה חולה בעצמי. בסדר? אז אני מאוד רוצה לעזור לכל העולם ולילדים מצורעים בקלקטה, אבל אני לא יכול תכלס. ואז הוא יורה לך דרך תשובה אמיתית. השייכת אליך, השייכת למדרגתך, השייכת לשורש נשמתך, השייכת לזה ולא ל... למה? מי אמר שאני צריך ל... כאילו...
אז למה
הרפאיה? כן. יש הרבה צרות בעולם. כל אחד יכול לבחור את הצרות שיותר נעים לו לטפל בהן. כאילו מה, בתי חולים. בסדר, יש עוד, כאילו, יש... מנחת עני. אז זה המצב הזה, זה באמת מסירות נפש להסכים להכיר במדרגתי האמיתית. זה ממש מסירות נפש. והמסירות נפש, אז אתה מוסר את הנפש על מה שבאמת השם רוצה. כי לפעמים מאחורי המסירות נפש הזאת על עם ישראל לא מכירים איפה באמת נמצא עם ישראל. כי אני רץ לעזור לו במשהו שהוא לא ביקש את העזרה והוא לא רוצה אותה. אז מסירות נפש על מי? ועל מה? יש מי סיפר לי את זה? אני לא זוכר, נראה לי הרב שאול. סיפר את זה כדוגמה, הוא אומר, יש מישהו ממש, הוא רוצה ברצון להשפיע. אז הוא נכנס לרבי שמעון, למתחם שם, והוא רואה בן אדם יושב עם כוס מים קרים. אז הוא בדיוק, יש לו דלקה שהוא מצווה להגיש תה חם לאנשים בקבר של רשב"י, אז תופס לבן אדם, הוא אומר, מה אתה שותה מים? מעיף לו את המים, מוזג לו תה, כך אחי, תשתה תה, הוא אומר, חם לי, אני... רוצה מים קרים, אבל אני באתי להשפיע עליך תה חם. זה אולי לא מה שהבן אדם רוצה בכלל, הוא רוצה לשתות מים קרים. איפה אנחנו? יש הזמנות? נמצא את... רגע, חכי, חכי, נעשה בזה, והיה... ואני בחסדך, נכון? יגל, קראת לזה.
אני ביקשתי.
אתה ביקשת יגל? לא?
אני נראה לי ביקשתי, אני מאמין.
מה?
ערב...
וואה.
מחר. מחר זה היה.
מה, איזה ערב?